טוב, שלום רבותי, אנחנו פעם שעברה קצת התפזרנו בסוגיית הזן. אז אם כן אומר הרמב״ם, החלק הראשון של הנפש הוא חלק הזן, שהוא זה כולו ראוי במלאכת הרפואה, ואין צורך לו בזה המקום. הנקודה השנייה, החלק השני. החלק השני שבאדם הוא החלק המרגיש. תודה רבה. והחלק המרגיש ממנו הכוחות החמישה. החלק המרגיש הכוונה החושים שבאדם. ממנו הכוחות החמישה מפורסמים אצל הימור. חמשת החושים, הראות והשמע והטעם והריח והמישוש. אם כן, כאן הרמב״ם אומר באופן טכני שהכלים שדרכם האדם מרגיש את המציאות, חש את המציאות, הם חמישה. חוש הראייה, השמיעה, הטעם, הריח והמישוש. מאיר הרמב״ם מהערה שאולי נשלים אותה בנקודה אחת קטנה ממורה נבוכים. והמישוש, והוא נמצא, החוש הזה, והוא נמצא בכל שטח הגוף ואין לו איבר מיוחד, כמו שיש לארבעה כוחות. כלומר, אדם יכול למשש בכל האיברים, מה שאין כן שאר החושים, יש כל, לכל חוש יש איבר אחד שדרכו זה מתגלה. חוש הראייה דרך העיניים, שמיעה דרך האוזניים וכו'. הרמב״ם במורה נבוכים מחלק את חמשת החושים לשלוש קטגוריות. החוש הנמוך ביותר, שהוא מכוח זה מתגלה בכל האיברים, דהיינו אין לו כלי מיוחד שדרכו הוא מתגלה, הוא חוש המישוש. מצד אחד, הכוח הזה הוא באמת כוח נמוך מאוד. שאדם ממשש משהו, זה מפגש מאוד מאוד חיצוני. מצד שני, דווקא המפגש החיצוני הזה בעצם מאפשר לך לגעת ברבדים יותר נמוכים של המציאות ולהעלות אותם. לכן הנקודה הזאת של המישוש, מצד אחד יש בצד שפל מאוד, ומצד שני יש בצד, נקרא לזה מעלתי מאוד, בכך שאפשר ליצור קשר, נקרא לזה ככה, בין צדדים שונים בבריאה, נגיד אדם לאדם וכו', דרך החוש הזה שנקרא חוש המישוש. טוב, יש הרבה מה לדבר על זה, אבל אני מקווה שהסברתי את מה שהייתי רוצה להעיר כאן. הקטגוריה השנייה, היא הראות, השמע והטעם. שלושת החושים, שהם חושים כבר למעלה מחוש המישוש, אבל גם הם כלים מסוימים, דרך איברים מסוימים. והחוש היותר רוחני, כידוע חוש הריח, שזה כבר לא ממשות, אלא זה כבר ערך יותר רוחני, כמו שחזל אומרים, שאדם שנכנס לחנות, אז כל החנויות, אם הוא לא קנה כלום, אז יצא כלעומת שנכנס. חוץ מחנות אחת, שגם אם הוא לא קנה כלום, הוא הושפע ממה שהיה שם בחנות, והיא חנות בסמים. ואנו, חוש הריח זה כבר חוש יותר פנימי, יותר רוחני, יותר אלוהי. אם כן, יש חמישה חושים המחולקים לשלוש קטגוריות. הייתי רוצה להעיר הערה אחת מאוד מאוד עקרונית, שקשורה לנקודה הזאת של החושים. יש גמרא במסכת שבת, גמרא מזעזעת. הגמרא שואלת את השאלה הבאה, האם כשיוסף בא לאשת פוטיפר, וכפי שאומר שם הפסוק, ויבוא יוסף לעשות, הביתה לעשות מלאכתו, האם המילה מלאכתו שם היא מלאכתו פיזית בבית, דיינו, הוא בא לבשל, הוא בא לנקות, הוא בא לגעץ וכו', או חז ושלום, המלאכתו הזה, אומרים חז"ל, כאופציה, המלאכתו הזו היא מלאכתו, היא מלאכה מסוג אחר. דהיינו חס ושלום, בא לשכב עם אשת פוטיפר. אם אנחנו היינו מעיזים להעלות את הספק הזה על דל שפתנו, איזה תגובה היינו מקבלים? אתה מעלה על דעתך? הייתכן כדבר הזה שיוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם, הוא בא לעשות מלאכתו לשכב עם אשת פוטיפר. אבל הנה זה פלא. הגמרא אומרת, הגמרא עונה תשובה. והתשובה של הגמרא עונה היא לא נזיפה לאותו החכם, אם אינני טועה, זה אביי או רב יוסף, לאותו החכם שהעלה בכלל את האפשרות, את הספק הזה, האם מלאכתו מלאכתו ממש או מלאכתו לעשות מלאכת אישות, עונה הגמרא תירוץ, איך נבדוק האם באמת מדובר על מלאכה ממש או על מלאכה אחרת, אומרת הגמרא, פשוט, היות ולפי אותה דעה שם בגמרא, מאיפה אנחנו לומדים 39 מלאכות האסורות בשבת, מכוח זה שכתוב 39 פעמים שורש מלאכה בתורה. נפתח את כל התורה כולה, נגלה 39 פעמים שורש מלאכה, מלאכה, מלאכת, מלאכתו וכו'. אומרת הגמרא כך, אם יש 38 פעמים מלאכה בהטיות שונות, חוץ מהפעם הזאת, אז המלאכתו הזה, זה ה-39. מכן המלאכתו הזה, זה מלאכתו ממש. הצלנו את יוסף. אבל אם 39 פעמים חוץ מהמלאכתו הזה, אוהו, זה מלאכה אחרת. אתם לא מזועזעים? מה יצאה? יצא בגמרא תיקו. מסביר שם הרב, אז זה התיקו של הגמרא. מסביר שם הרב באין היה. מה זאת אומרת, הביטוי של הגמרא שם, לתי ספר תורה ולימנה. נביא ספר תורה ונספור. אם יש 38 בלי זה, אז זה ה-39. זה מלאכתו ממש. אם יש 39 בלי זה, זה מלאכה אחרת חס ושלום. אז עכשיו נצטרך לתרץ מה קרה שם עם יוסף. אז אומרת הגמרא, נביא ספר תורה ונספור. שואל הרב שאלה סמויה שם בעין היה, רגע, ריבונו של עולם, לכאורה יש תירוץ הרבה יותר פשוט. תירוץ רוחני, הרי איך אנחנו כבחורי ישיבה היינו עונים תירוץ לשאלה הזאת. איך אתה מעלה על דעתך שיוסף חס ושלום שכב עם יושב פוטיפר, בואו שזה מלאכתו ממש. אז מה זה היה התירוץ הזה של הגמרא, נביא ספר תורה ונספור? הוא אומר שם הרב בעין היה יסוד גדול מאוד. כל זה רק כדי להסביר עד כמה החושים הם צד מאוד חשוב בנפש האדם. למרות שכביכול הם מדרגה מאוד נמוכה. המפגש עם המציאות דרך החושים, דרך חוש השמיעה, חוש הראייה, ואפילו חוש המישוש, או קל וחומר חוש המישוש, הוא מפגש נמוך. אבל עד כמה המפגש הזה הוא חשוב עם המציאות? אז אומר שם הרב בעין היה, עין היה שבת ב' עמוד 9, אולי נקרא קודם את הקושייה בגמרא, אמר לרבי יונתן ברבי אלעזר, כך אמר רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה, כנגד, למה יש 39 מלאכות האסורות בשבת? כנגד מלאכה, מלאכתו ומלאכת שבתורה, 40 חסר אחת. אומרת הגמרא, אביי רב יוסף, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. ממניין ההוא או לא? מה, איך אנחנו היינו מגיעים לרב יוסף? מיד משתיקים אותו. תתבייש לך. מעלה על בדל שפתיך, על זווית מחשבתך, סברה כזאת. אמר לאביי, מה ענה אביי לרב יוסף? ולתי ספר תורה ולמנה. נביא ספר תורה ונספור. אמר רבי יוחנן, אמר רב אבא בחנה, אמר רבי יוחנן, לא זזו משם, עד שהביאו ספר תורה ומנעו. מה זה בא לומר? אומר כאן הרב יסוד גדול מאוד, נא לכתוב מקור, אין היה שבת ב' עמוד 9, פסקה ז'. יש את ההשלכות לכל החיים שלנו, וכל זה כדי להעצים את הצד החושי שבאדם, שלפעמים אנחנו מזלזלים בו. אומר הרב, שלושה הם הדרכים להתרת כל ספק. אנחנו חיים בעולם שיש בו ספקות, עולם שיש בו מורכבות. והפתרון לספקות הוא תוצאה של אחד משלוש קטגוריות. כלומר, יש לנו שלושה כלים באדם, בעולם, שדרכם אפשר לפתור ספקות. שלושה הם הדרכים להתרת כל ספק. כל ספק יש לאדם בחיים, קל וחומר עם, קל וחומר עם ישראל, בארץ ישראל וכו'. אך הדרך הראשונה לפתור ספק, הקבלה. הקבלה זאת אומרת, מה אומרת התורה? מה קיבלנו במסורת ביחס לאותו ספק, שמי שיפתור לנו את הספק זה מה שהתורה תגיד. הפתרון השני לפתור ספק, המחקר, השכל, ההיגיון, הרציונל. זה הכלי היותר עליון שבאדם, החוכמה. אם כן, מה הדרך לפתור את הספקות? שכל. מה ההיגיון אומר? והדרך השלישי לפתור את הספק, אומר הרב, הניסיון. מה זה הניסיון? נגיד במילים פשוטות, המציאות.
החושים?
מה החושים? מה הניסיון, העובדות, המציאות, אומרות לנו? מה הניסיון עונה לנו? ניסיון החיים. עכשיו, בדרך כלל, כשאנחנו יכולים לפתור כל ספק באחת משלושת המדרגות האלה, ניסיון, מחקר וקבלה. אז בדרך כלל, לאן אנחנו רצים? לקבלה. מה אומרת התורה? ואם לתורה אין תשובה, מה אומר ההיגיון? למה? כי אנחנו בדרך כלל מזלזלים בניסיון. מזלזלים במה שהחושים רואים, או במה שהחושים שומעים, או במה שהחושים מריחים, או במה שהחושים ממששים. אנחנו מזלזלים בזה. בוא נדבר ברור. אנחנו מזלזלים בכותרות העיתונים. אומר כאן הרב יסוד גדול מאוד. במקום שהניסיון לא יוכל לברר לנו את שאלתנו, אנחנו חייבים להתחיל לפתור את הספקות דרך הכלים היותר נמוכים שאותם הקדוש ברוך הוא ברא לא לחינם. ואם הקדוש ברוך הוא ברא אפשרות לפתור ספק דרך כלי החוש, חוש הראייה והשמיעה לדוגמה, אז רק במקום שהעיניים לא יכולות לפתור את הספק, רק אז, כשזה שקול או יש כמה צדדים, אני לא יודע להכריע, רק אז אני הולך אל השכל וההיגיון. במקום שהניסיון לא יוכל לברר לנו את שאלתנו, יבוא לנו המחקר לעזרה, ויפיץ קרני אורו בדרכיו הקרובים והרחוקים, הכל לפי הנושא. ובמקום שגם השכל לא יכול לעזור, כי יש שיקולי דעת שונים, צדדים שונים, ובמקום שגם המחקר יצר לו, ולא יוכל להביאנו עד החוף המובטח, תופיע לנו הקבלה הנאמנה מסוד אלוה על ישרים, להביע לנו חדוות צפונות ופלאות חוכמה. עכשיו אני קורא את כל זה בשביל המשפט הבא. אבל חלילה לנו להשתמש בכוח צפון, ביות לאל ידינו, לחשוף את מקור ידיעתנו מכוח גלוי. אם יש אפשרות לפתור ספקות דרך כלים יותר נמוכים, אז אם אנחנו ננסה לברוח אל הכלים היותר מפותחים, לא נמצא שם את התשובה. אני אומר את זה בשפה הפשוטה ביותר. אם אנחנו רוצים לדעת איך צריך להתמודד עם הערבים בעזה, פשוט צריך לקרוא עיתונים של המאה השנה האחרונות. זה הכל. זה הכל. חוש הראייה, חוש השמיעה, העובדות, הניסיון, המציאות. ואם אנחנו נשב בחדר ממוזג, ונתחיל לדון מבחינה הגיונית, רציונלית, תיאורטית, שכלית, אקדמית, איך פותרים סכסוכים בין עמים, אנחנו לא נמצא את הפתרון. עכשיו כמובן, שאם הספקות האלה לא יכולים להתברר על ידי הניסיון, אנחנו צריכים לעלות קומה לשכל, ואם גם על ידי השכל לא יכול להיפטר, נעלה קומה לתורה. אומר הרב, עוד משפט אחד, על כן, לא נשית פנינו למחקר רעיוני, במקום שיש לנו ברור ניסיוני פשוט, במקום שהניסיון יכול לברר את הספק, לא נפנה אל המחקר. ולמדנו מזה גם כן, שמה שאפשר לחקור, לא נפנה אל התורה. ולמדנו מזה גם כן, שלא נחדל מחקור בכל דבר אשר יד מחקרנו יביאנו שם. כי במה שיש מקום להגיע בביטחה בכוח אחד, גם אם הוא נמוך, ניסיון ביחס למחקר ומחקר ביחס לתורה, לא ניתן מאדון כל הנשמות שימוש לכוח אחר בעיקרו. אם הקב"ה ברא את החושים ואפשר לפתור את הספקות דרכם, אז מה שהחושים יפתרו, זה באמת מה שהשכל היה צריך לפתור, וזה באמת מה שהתורה אומרת. אין סתירה בין ההכרעה של החושים להכרעה של השכל ולהכרעה של הנשמה. בתנאי שאנחנו רואים באמת ולא חיים בפנטזיה, ולא חיים בהזיה. כלומר, לפעמים החושים יכולים להטות את האדם. נכון. אבל אם אתה רואה את מה שאתה רואה, ואתה לא מנסה לדמיין שאתה רואה דברים שאינם קיימים, אז הראייה היא תפתור לך ספק. ספקות חשובים. לכן, אומר הרב, כשאבא יענה לרב יוסף, בוא נביא ספר תורה ונספור. שאלנו לכאורה התשובה מזעזעת. לא תשובה מזעזעת. הפתרון הראשון לספק הוא לפני השכל ההגיוני שאומר לך, מה פתאום? יוסף חטא? מה פתאום? הרי זה לא הגיוני. מה אתה חושב שהוא יסתבך עם בעל הבית שלו? בלי קשר לתורניות ורוחניות ויראת שמיים. מה לא שייך לאדם שסוף סוף יצא מהבור, או היה פעם בבור, והגיע לבית אדונו, שעכשיו ימרוד באשתו, של אדונו ויגיע שוב לבית הסוהר. זה לא הגיוני. מבחינת השיקול הדעת השכלי הרציונלי לא משתלם במרכאות ליוסף לעשות את זה. קל וחומר על פי התורה, יוסף הצדיק, איך הוא יעמוד אל מול פני השם, אם הוא יעשה כדבר הזה, וכו'. אז היינו אומרים אולי תשובה שכלית למה הוא לא חטא, אולי תשובה רוחנית למה הוא לא חטא. עונה הגמרא, אומר רב יוסף לרב יוסף, לא צריך, נביא ספר תורה ונספור. וכשאנחנו נספור בספר תורה נגלה שבאמת ודאי שיוסף לא חטא. רבותה, הפסקה כאן בעיניי פסקה חשובה. אנחנו בדרך כלל מזלזלים בחושים. אז למה אמר הרמב״ם, נפש האדם אחת היא. והנפש הזאת היא כוללת את הזן, שהוא החלק התחתון שדיברנו עליו בשבוע שעבר, עד כמה הוא חשוב, ואת החלק המרגיש, הרי לכאורה הזן והמרגיש אפילו נמצאים בבעלי החיים. נכון, אבל אצלנו זה נפש אנושית, אצלנו זה נפש ישראלית. אצלנו השכלי, הרצון והמדמה מופיע בצורה אנושית ובצורה ישראלית על המרגיש והזן. אז אצלנו החושים מקבלים ערך אחר. אז אנחנו לא מזלזלים בחושים. החושים זה דבר חשוב מאוד. כמובן, בתנאי שהם לא נגועים. בתנאי שהם לא אינטרסנטים. עכשיו רוצה לשאול ניר את השאלה הבאה. איך שומרים על חושים בלי אינטרס?
לומדים תורה, בסדר.
איך שומרים על חושים בנקיות? איך אני רואה באמת מה שאני רואה, ולא נדמה לי שאני רואה מה שלא קיים?
לומדים במכון מאיר, בסדר.
נכון.
אבל מה שזה אומר, זה לא מה שבאתי לשאול, שכאילו אנחנו לא יכולים להגיד את המחאה פה שלנו.
אנחנו, בוא נאמר ככה, יש דברים שאפשר להסתמך על החושים. איך להתמודד עם האויב הערבי? לא צריך בשביל זה להיות פילוסוף, וגם לא צריך בשביל זה להיות צדיק. פשוט צריך לראות איך הגבנו, איך הערבים הגיבו כשהגבנו א', איך הערבים הגיבו כשהגבנו ב'. איך הם מגיבים, רק שנייה אחת, איך הם מגיבים כשאנחנו משדרים חולשה, איך הם מגיבים כשאנחנו משדרים עוצמה. בשביל זה מספיק לקרוא כותרות של עיתונים, בוא נסתפק ב-40 שנה. ארבעים שנה אחרונות. תתווכח על הכותרות של העיתונים? לא, הכותרות של העיתונים, הכותרות של העיתונים הם אותם הכותרות. עכשיו השאלה אם אני רואה נכון את הכותרות האלה, זה שאלה אחרת.
ניר יגיד משהו אחד וראש ממשלה יגיד משהו אחר.
אני מסכים שוודאי שיש קשר בין החלקים, אין ספק.
אני מתחת בקשה לנתונים, יש כל כך הרבה נתונים שמראים שהם גם משקרים וגם פשוט...
אנחנו נדבר, בוא נגיד שהנתונים נכונים. בוא נגיד שהנתונים נכונים. יש פה ספר כוזרי?
יש.
אני רוצה לקרוא משפט אחד. נא לכתוב מקור. מאמר ראשון, פסקה סמך זין. אני קורא משפט אחד. חלילה לאל, מיות דבר התורה, סותר עדות דבר הנראה עין בעין, או שהוכח במופת שכלי. לעניות דעתי, אולי אחד המקורות לרב זה המשפט הזה. עוד פעם, חלילה לאל, מיות דבר התורה, דהיינו הערך התורני, מה שהרב קורא בעיני הקבלה, סותר עדו דבר הנראה עין בעין, התורה לא תסתור את החושים, או דבר שהוכח במופת שכלי. או דבר שהוכח על פי ההיגיון. אם כן, האם התורה היא חושים והיגיון? לא. אבל האם התורה סותרת את החושים והיגיון? לא, גם לא. התורה היא למעלה למעלה מהשכל וההיגיון. ברור, אבל חלילה לאל, מיות דבר התורה סותר עדות דבר הנראה עין בעין, או דבר שהוכח במופת שכלי. לכן התורה לא תסתור את הניסיון, והתורה לא תסתור את ההיגיון. ולכן דברים שאפשר להוכיח אותם על פי הניסיון, זאת תהיה גם ההכרעה התורנית, כי הניסיון לא סותר את התורה. ודברים שאי אפשר להוכיח על פי הניסיון, אפשר להוכיח על פי ההיגיון, ההיגיון לא יסתור את התורה, כי ההיגיון שווה לתורה. לפעמים ההיגיון עקום, אני מסכים. לא. אם אנחנו, תשמע, היתרון של ילדים קטנים, שהם רואים את מה שהם רואים. החיסרון של אנשים מבוגרים, שלפעמים לא נעים להם עם מה שהם רואים. אז הם מנסים לראות מה שהם לא רואים. לכן בהקשר הזה צריכים להיות ילדים קטנים. פשוט לראות את המציאות כפי שהיא. רבותיי, זה יסוד גדול. האדם המודרני, נקרא לזה האדם הנקרא מערבי במרכאות, או יותר נכון, האדם המגלה את הצד המערבי בצד האינטלקטואלי, המדעי והטכנולוגי, האדם הזה דילג על החושים. אנחנו חיים בתקופה שמצד אחד יש דילוג גדול על החושים, כי הכל מדיד במשקולת השכל. ולכן, לצערנו הרב, יש צד כזה במציאות שלנו, שהוא צד של איזה מין כהות, חוסר רגישות, חוסר חושיות. הכל מדיד במשקפיים של מדעים, של מדע, של שכל, של היגיון. ולכן אנחנו רואים התפרצות עצומה כנגד הכוח הזה שרוצה לנטרל את החושים. אנחנו רואים מצד שני שהחושים תופסים מקום מרכזי מאוד, מתפרץ מאוד, בלי גבולות. אנשים חיים לצערנו הרב היום על פי חושים. על פי מה אתה מכריע, על פי מה שאני רואה. אבל זה תוצאה. זה תוצאה של איזה נטרול של אותו כוח. שהתכווץ, התכווץ, התכווץ, ועכשיו הוא מתפרץ עד הסוף. אז כשאנחנו מודדים את הערך הרוחני רק על ידי הערכים הרוחניים או השכליים, ולא נותנים מקום לערך הטבעי החושי, החוש ירצה את שלו, כמו כל כוח שרוצה לצאת אל הפועל, ובסוף יצא אל הפועל. אז מי, בואו נגיד את זה במושגים פשוטים של בעל תשובה. אז מי שחזר בתשובה, והכוח הרוחני שלו, והכוח השכלי שלו, תופס מקום מרכזי בחיים שלו, על חשבון הכוחות הטבעיים החושיים שלו, החושים האלה התפרצו לצערנו הרב במקומות אחרים, ומי יודע איזה קטסטרופה תהיה פה. למה? כי הוא דיקה את הכוח הזה. ואם אפשר להסתכל רגע על התרבות באופן כללי, התרבות באופן כללי נמצאת באיזה מין שני מסלולים. מצד אחד אתה רואה שהשכל תופס מקום מאוד מרכזי במין האנושי, מצד שני גם החושים תופסים מקום מאוד מרכזי. וזה כתוצאה של של חוסר יצירת היחס הנכון בין השכל לבין החושים. אז אנשים רבים שבועים בחושים, ואנשים רבים שבועים במדע. ומי יוצא, וכמה אנשים מחברים בין החלקים האלה, ויודעים את האיזון ואת הפרופורציה, ומה מוביל למה, מה שורש מה וכו'. מעטים. בגלל זה באמת צריך לבוא למכון מיר. אחד שהיה מקבל כוס קפה כזאת. אני משלים את אתמול בלילה. טעם החיים. יש לזה בטח כותרת לקפה מוקצף. כן, אבל זה, הקפה הזה. הוא בא לשיעור בשביל לשתות את הקפה הזה. תפסי. הוא מתקרר. שיתקרר. לא יקרה כלום. כלומר, אנחנו שבועים. שבועים בזה. הכל כמשל. לכן, לפי מה אדם מתחתן. איך היא נראית הגברת? מצד שני, מה, אי אפשר להתחתן בלי לראות איך היא נראית. לא יש אדם אישה עד שאירנה שמה תתגנה עליו. אז יכול להיות שהיו תקופות היסטוריות כאלה שדילגנו שהשכל ונקרא לזה הנשמה הכריע לנו מי מתחתנים. אפילו לא ראינו מתחת לחופה עם מי אנחנו נמצאים. אז הנה, החושים בדור הזה מתפרצים. וכשהם מתפרצים זה קיצוני מאוד. זה הרבה השלכות. לכן אומר אביי, נביא ספר תורה ונספור. אל תיתן לי עכשיו דרשות באמונה ואל תהיה עכשיו אינטלקטואל. תביא פשוט ספר תורה ונספור כמה פעמים כתוב מלאכה בתורה. זה הכל. בואו נבדוק על פי הניסיון, על פי המציאות, על פי העובדות. רק רציתי הערה אחת להעצים את הצד החושי שבנפש.
טוב, מתי אני אמור לדעת? מתי החושי? אני צריך להשתמש בחושי?
אני צריך להשתמש בחוש בכל סיטואציה שהחוש יכול לפתור אותה. עוד פעם אני אומר בתנאי שהחושים נקיים. אם החושים, לצערנו הרב, בואו נדבר פשוט וברור. לצערנו הרב, החושים שלנו לא תמיד גדלו נכון. החושים שלנו יצאו מהפרופורציות. שכחנו את השכל, שכחנו את הנשמה, שכחנו הרבה ממדים יותר עליונים באדם, והחושים שלנו פעלו אצלנו 20, 30, 40, 50 שנה. לא רק באדם הפרטי, גם בחברה, כעם, כציבור, כמדינה. ואז לצערנו הרב, החושים שלנו, כשהם ייפגשו עם המציאות, הם חושים לא נכונים. אנחנו רואים ואנחנו מכורים לראייה. אנחנו שומעים ואנחנו מכורים לשמיעה. כי לא היה את הכוחות המאזנים שיתנו לאותם החושים את הערך הנכון. אז תגיד, אם ככה בחור במכון מיר צריך ללכת עם רטייה על העיניים? אולי כן. באופן זמני אולי כן. כולנו כאלה. אולי כן. האם זה נורמלי ללכת עם רטייה ברחוב? ברור שלא. אבל מה, בגלל שהעיניים שלנו היא כמו ממטרה, אז לפעמים צריך לשים שעון מחשב שיסגור את הממטרה הזאת. יכול להיות. האם זה האידיאל? לא. האם זה מתוך קטנותנו? כן. אבל לפעמים אין ברירה. מה נעשה?
לא נהנה כתבו, ולא תטורו אחרי דברכם ואחרי עיניכם.
נכון.
עכשיו מחילה, יש לי שאלה אני. אני מדבר על השם הצדיק. ודא אמר לי מידה הגמרא שבספרו וזה לא זה. אז איך שם הרשי אומר, הסתכל בדוקנו של אביב ונמנע מהחץ.
ידיד השאלה חשובה, אבל כרגע זה לא הנושא. רציתי רק דבר אחד למקד פה, אנחנו לא נגלוש היום, היום נלמד שמונה פרקים. רק הערך של החושים כערך, זה חלק מהנפש. כן.
הניקיון.
רק שנייה, ידידיה, אנחנו ממשיכים. חבוד רבי אלי, כן.
הניקיון של החושים, זה בעצם ההדרכות ההלכתיות.
הניקיון של החושים זה בעצם הדרכות ההלכתיות, זה נכון. רבותיי, יש לי שאלה ברמה העובדתית המציאותית. איך הייתה מגיבה כל מדינה ריבונית כשאויב היה מעיז לראות עליה טיל למרכז ציבורי? אני אקרא קסם. או גרד. ברור. כן, ניסיון מוכיח אם יש לך עסק. והשכל הרציונלי הפשוט, אתה לא צריך להיות בשביל זה אדם תורני. לא צריך בשביל זה להיות פייגלין בליכוד. אתה פשוט צריך להיות אדם נורמלי. זה הכל. זה לא קשור לערכים של תורה, זה קשור לערכים בסיסיים. של עובדות החיים ושפיטת השכל ההגיונית, העובדות האלה. מי מאיתנו לא מבין שזה איבוד כוח ההרתעה? אז מה קורה איתנו? שאלה טובה. כבר שמונה עוד מעט.
רב, עד כדי כך שאדם פה פייגלין גרפניה בתור מישהו שכאילו קיצוני.
שמה אדם?
והופכים אותו לקיצוני.
ודאי. לא בא עכשיו איש יחסי ציבור, אבל העיקרון. כשאנחנו לא נותנים לחושים את הערך הנכון שלהם, ממילא אנחנו מגיעים לטעויות חמורות ביותר. לכן הכוחות האלה של הראייה והשמיעה והטעם והריח והמישוש הם כוחות חשובים ביותר. רבותיי, אני לא רוצה באמת להתפזר לנקודה לא קשורה, אבל אני חוזר שוב לאותה דוגמה שאנחנו חוזרים כל הזמן. הקשר בין איש לאשתו זה הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הרבה עקרונות יכולים להילמד מהקשר הזה. הקשר שבין איש לאשתו הוא גם הקשר, הקשרים מהסוג הזה. הראייה והשמיעה והריח והמישוש, שבזה הלכות. לא לזלזל בצדדים האלה. מצד שני, לא להתמכר לצדדים האלה. כמובן. כל הספרים עוסקים בסוגיה של החשיבות של הנושאים האלה. יש גמרות מדהימות שתלמידי חכמים עצומים, המוראים תנאים, נתנו הדרכות לילדיהם, לתלמידיהם, איך להתנהג עם החושים האלה נכון. אתה לא מאמין. איזה אמירות בגמרה. זה מה שראיה לרב נחמן להגיד לבנותיו. לא המקום והזמן. הנישואים שלחו לחפש. זה מה שאל הרב נחמן להגיד? כן? הרב נחמן ידע מה הוא מדבר. אנחנו לפעמים מזלזלים בכוחות האלה, בואו נודה. ואסור לזלזל בכוחות האלה. טוב, רק זה מה שרציתי להעיר באלף. אם הקדוש ברוך הוא ברא את נפש האדם המורכבת מחמשת החלקים, והחלק המרגיש הוא חלק אחד מחמישה, אז למרות שהוא נמוך, כמו חלק הזן שהוא עוד יותר נמוך, אנחנו לא מזלזלים בביטויי החלק הזן ובביטויי החלק המרגיש. טוב, זה רק מה שרציתי להעיר. מישהו רצה עוד לומר משהו על זה? כן, בבקשה.
לא יודע, הרב, להסתכלו על הניסיון בזה שנשארו לספור את המילים של המלאכה.
זה ניסיון, בוא נספור. בוא נספור, בוא נספור. זה לא סברה שכלית, שלא היה הגיוני שיוסף ירצה למרות באדונו ולהיכנס לבית הסוהר. וזה גם לא סברה רוחנית, וחטא המלא שיוסף הצדיק הוא חטא בחטא הזה. זה פשוט עובדות החיים, בוא נספור.
אבל אתה לא מסתכל על העובדות של יוסף, אתה מסתכל על משהו
כתוב
בתורה.
לא, אין ברירה, כי כרגע אנחנו, כי זאת הסוגיה. כמה פעמים המילה מלאכה בהטיות שונות כתובות בתורה? זה כרגע הנושא שלנו. רבותיי, אני לא רוצה להתפזר, אבל אני חייב לדבר משפט אחד. יש אנשים שלא יודעים להחליט מי להתחתן, ומנסים שהרב המקובל לפתור להם את הספקות. א', זה לא כתוב בשום מקום בהלכה. ב', החושים שלך. לא רק חמשת החושים, אלא גם החושים היותר פנימיים. התחושות הנפשיות, מה שקורה. וגם השכל וההיגיון שלך. וגם המבט התורני. אמור להכריע את ההכרעות האלה. אנחנו הרבה פעמים מדלגים על המדרגות הנמוכות ופונים אל הרב שהוא בעיניים הנשמתיות שלו יפשוט את הספק. קודם כל תשאל את עצמך האם יש כאן משיכה אפילו ברמת החושים הפשוטיים. ב' מה הזרימה הנפשית פה? ג' מה השכל ההגיוני אומר? עוד לפני כל החשבונות הרוחניים. אנחנו הרבה פעמים, סליחה שאני אומר, איבדנו את הנורמליות.
כל חוש, כמה פיזי שויד, כי יכול שאני אהיה עוד קצת בישיבה, ועוד שנה בישיבה. גם חוש לא יודע, התחושות הן טיפית ביוחרות, והחוש השנייה יהיה בלי לשמוע שון רב.
נכון.
זאת אומרת, זה לא שזה רק חוש ויש את התורה.
אני מסכים.
זה הכל ביחד.
בוא נאמר, אם היינו גדלים באופן נכון, אז החושים היו מכוונים באופן נכון. אבל ספגנו מכל מיני סיבות, חלקם לא תלויות בנו, רובן לא תלויות בנו, מכל מיני דברים. אדם הולך ברחוב. החושים שלו, לצרנו הרב, לא יכולים לעבוד נכון כשהוא הולך ברחוב. מה נעשה? אז מה נאמר שאדם לא הולך ברחוב? לא, רק נאמר שנדע שהחושים שלנו נפגעו. החושים בויים. אבל האם בגלל זה אנחנו נזלזל בחושים?
חוש בלי השכל של
התורה, אז כן, חוש עם שכל של התורה. אני רוצה להגיד דבר משונה לחלוטין. האם הבוקר היינו צריכים לצאת עם סוודר ומעיל מהבית או לא? אז אחד יגיד, תשמע, אם התפללתי טוב הבוקר, בטח ירד גשם, צריך לצאת עם סוודר. השני יגיד, תשמע, הגיון אומר, שאם כבר חודש, אין גשם, אז הגשם מתי שהוא צריך להגיע, הרי לא יכול להיות שלא יהיה. ואחד פשוט שומע מה החזאים אומרים. או פשוט הולך בחוץ, יוצא החוצה ופשוט שומע, ופשוט מרגיש קר לו או חם לו. זה חוש פשוט, תאמין לי שאפילו את החוש הפשוט הזה אנחנו כבר לא פשוטים בו.
מה הרב קוק היה אומר על מזג האוויר?
הרב קוק היה אומר על מזג האוויר, אם יצאת עם מיל או לא, תצא החוצה, תרגיש ותחזור הביתה, תיקח מיל או לא תיקח מיל, זה מה שהוא אמר. זה כמו אחד, סיפור שאני מספר, זה כמו אחד. פעם היה צריך לחתום חוזה על דירה. אבל איך שהוא בא לחתום חוזה על דירה, אז נגמר הדיו בעת. אז הוא הלך לשאול את הרב וינר, הרב, אולי זה סימן מהשמיים שלא כדי לחתום חוזה. אמר לו, זה סימן שצריך להחליף את העת. הלוואי שהסיפור הזה היה מצחיק. זה קיצון? אתה יודע כמה אנשים היו סוברים את הסברה הזאת? אתה יודע כמה אנשים חושבים שאם פגשתי את פלוני ברחוב אחרי 15 שנה שלא ראיתי אותו והוא פתאום הכיר לי את הבדודה שלו בלי שהוא מכיר אותי, כי כבר הוא 15 שנה מאז, וגם אותה הוא כמעט לא מכיר, פעם נפגשת בפריט מילה שלו ומאז הוא לא פגש אותה, אז היות וזה כנראה מהשמיים אני הייתי צריך לפגוש אותו עכשיו בקרן הזווית של הרחוב. אז בואו ננסה. היה כמה אנשים מכירים ככה היכרויות כאלה ואחרות? אין מיסטיקה בשידוכים. בשידוכים צריכים בירור. מי שמכיר, מכיר את שני הזדים כמו שצריך. ואותם העקרונות, אותם היסודות שצריך לברר לפני הפגישה. לא נפגשים על עיוור כי ירד מלאך מהשמיים אמר לי, תשמע, אולי כדאי לנסות. אנחנו לא חיים ממלאכים מהשמיים. עכשיו זה דוגמאות קטנות, אבל החיים שלנו מלאים מזה. בעזרת השם נקווה שהחושים שלנו לאט לאט הולכים ומתנקים. תראה, פעם אחד, כשהיו מרגיזים אותו, אז הוא היה מיד תוקף. לאט לאט הוא מתחיל להירגע. קצת יותר רגוע, קצת יותר מתון, קצת יותר שקול, עושה חשבון, טווח רחוק, טווח קצר, מאיזה סיבה זה נבע וכו'. לאט לאט אדם נהיה יותר מעודן, כך אמור להיות. אם אנחנו נותנים לחושים שלנו לפעול בלי הדרכה נכונה, זה יכול להיות קשה מאוד. האוזן שלנו לא צריכה לשמוע כל דבר. העין שלנו לא צריכה לראות כל דבר. האף שלנו לא צריך להריח כל דבר. הפה שלנו לא צריך לטעום כל דבר. וכו'. לאט לאט אדם מרגיש שלא כל מה שהוא רואה הוא צריך לראות. אז הוא יודע לסנן את הראיות הלא נכונות. לא כל מה שהוא צריך לשמוע, לא כל מה שהוא שומע הוא צריך לשמוע. אז הוא לאט לאט מתחיל לסנן את השמיעה שלו. פעם לשון הרע זה היה חלק מהנורמה במשך היום, 70% מהזמן הוא היה שומע לשון הרע. לאט לאט, כשהוא קצת מתבגר, אז הוא חושב, קודם כל ברמת המציאות, שהוא רואה שזה גורם לנזקים, הלשון הרע הזה, ובית ברמת ההיגיון, וג' קורן ברמת התורה. לאט לאט הוא מסנן. ככל שאדם יותר עובד על זה, אז גם ממילא החושים שלו נעשים יותר נקיים.
זה בא בצורה טבעית או שצריך?
זה בא בהרבה עבודה, גם בצורה טבעית וגם בצורה תורנית רוחנית. ובואו נאמר, לנו זה נשמע חידוש הדברים האלה, כי החושים שלנו, לצערנו הרב, ספגו במהלך החיים לא את מה שהיו צריכים לספוג. מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, שחלק באמת אנחנו לא אשמים. אם אנחנו נורמליים אז כן, אבל אנחנו לא נורמליים אז כנראה צריך את שלושתם. אבל יש דברים שגם היום החושים יכולים לשפוט. יש היום דברים שגם היום החושים יכולים לשפוט, החושים יכולים להכריע. בוא נאמר את זה אחרת רגע, בוא רגע נעלה מחמשת החושים הפיזיים, בוא נלך אל החוש שכולנו קוראים לו תחושה פנימית, אינטואיציה. אנשים רגישים יש להם אינטואיציה. והאינטואיציה שלהם הרבה פעמים היא נכונה מאוד. הם רואים שהם לא שייכים לזה. אדם הולך למקום עבודה, יש לו איזו תחושה שזה. זה לא זה, זה לא זה. הוא מכיר מישהי, זה לא זה. הוא בא לבית מדרש, הוא מרגיש שאין אדם במקום שליבו חפץ, ליבו לא חפץ. יש ברוך השם באדם אינטואיציות בריאות. גם האינטואיציות האלה הרבה פעמים מתקלקלו. אבל נגיד שהאדם הזה פלוני אלמוני יש לו אינטואיציה בריאה. זה לא בושה להכריע הכרעות על פי האינטואיציה. כמובן בתנאי שהאינטואיציה היא נקייה, אלא מה? אנחנו לא נקיים מהצרכן לדרכה של שכל, לדרכה של תורה. אבל יש דברים מסוימים שהאינטואיציה אומרת לנו, זה לא זה, זה לא זה. זה נכון או לא? יש דבר כזה. כמובן, ככל שאדם יותר נקי, אז הוא יודע להיות יותר קשוב לתחושה הפנימית האמיתית שלו, ולא לתחפושת שהחוש הזה יתחפש שם. טוב, זה החלק המרגיש. זה הצד השני שבנפש. הצד השלישי, והחלק המדמה. עד לכאן שני החלקים ששייכים גם בבעלי החיים. לגבי החלק המדמה יש מחלוקת גדולה. האם גם בעלי חיים מדמיינים, חולמים וכו', או לא? לא הייתי פרה כדי לדעת את זה. יש כאלה שאומרים שכן, לפחות אני זוכר שהייתי פרה אולי כן, מקווה שלא. ויש כאלה שאומרים שלא. אבל לפחות לפי הרמב״ם, החלקים המשותפים לאדם ולחי, אבל הם לא משותפים רק בשיתוף השם, זה הזן והמרגיש. כרגע אנחנו כבר עולים קומה לחלק השלישי המייחד רק את האדם, לפחות לפי הרמב״ם. והחלק המדמה הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמם מקרבת החושים אשר ישיגו. שימו לב איך הרמב״ם בונה, קודם כל ברמה אפילו הטכנית. מה זה בעצם דמיון? דמיון זה להזכיר, הזיכרון שהאדם זוכר, מציאויות ממשיות, פיזיות, שאיתם הוא נפגש, וכרגע הוא לא נמצא שם. למשל, בואו נעשה תרגיל, שתי שניות, כל אחד מאיתנו זוכר איך נראית הכניסה לבניין הזה. כאן, 5 מטר מהדלת הזאת. אבל אנחנו עכשיו לא שם. הנה, הדלת שכרגע סגורה בכיתה, היא מסתירה לנו את דלת הכניסה למכון מין. אבל אנחנו יודעים איך נראית הדלת הזאת. איך נראית הכניסה של מכון מיר. אז עכשיו כולנו יכולים לדמיין, באלפית שנייה, איך נראית הכניסה. אם כן, הרושם המוחש הוא כבר לא קיים, מבחינתנו, אנחנו לא רואים אותו פיזית. אין את החלק המרגיש, כאן החושים כבר לא נמצאים. אבל הרושם שהחוש יצר באדם, יכול להעלות, או יותר נכון, להופיע אצלנו, לאחר שהחושים נעלמו, על ידי הכוח הנקרא דמיון. שכמובן זה קשור מאוד לזיכרון. הזיכרון והדמיון זה תמיד קשור חלשים, נראה אולי בהמשך. אז קודם כל, החלק המדמה הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים, אחר העלמה מקרבת החושים אשר ישיגו. אם כן, השלב הראשון היה השגת החוש, אחר כך החוש הזה נעלם, נגמר, הפסיק, ואז הדמיון יכול להזכיר לנו את מה שאנחנו חווינו דרך החוש. זה שלב א', זה ההגדרה הפשוטה של המושג דמיון. אחר כך, וירכיב קצתם אל קצתם. נגיד שאדם דמיין שני דמיונות. נגיד שהוא מדמיין את הכניסה של מכון מאיר, והוא מדמיין, נגיד, למה, את הקורסה שנמצאת בחדר שלו, בחדר 31. נגיד. עכשיו הוא יכול להרכיב את הקורסה אל הכניסה. הוא יכול לקחת את הקורסה ולשים אותה בכניסה למכון מאיר. הנה, אני עכשיו עושה את זה, אני רואה עכשיו קורסה בכניסה. למרות שבאמת אין קורסה ומעולם לא הייתה. אבל אני יכול גם ליצור הרכבים של שני דימויים, לכן זה נקרא דימיון מדמה דבר לדבר, של שני צדדים שהחוש ראה, החוש פגש, ואני יכול להרכיב ביניהם. וירכיב קצתם אל קצתם, וכן להפך. ויפריד קצתם מקצתם. למשל, נגיד שכרגע בכניסה הרשמית פה לפנינו יש שולחן עם שני שומרים, אני יכול כרגע לסלק את השולחן עם השומרים ולראות רק את הדלת. או יש איזה פתק על הדלת, מודעה על הדלת, ואני יכול עכשיו להפריד את המודעה מהדלת, אני רואה רק את הדלת. אומר הרמב״ם, ולזה, כדי שבאמת אדם יוכל להרכיב בין רישומי המוחשים שהוא פגש לפני כן, ולזה ירכיב זה הכוח מן עניינים אשר ישיגם. עניינים אשר לא ישיגם כלל, ואי אפשר להשיגם. כמו שידמה האדם, ספינת ברזל רצה באוויר, מה שאנחנו קוראים היום מטוס. אבל בואו נגיד במילים יותר עתיקות. גוש ברזל אף באוויר. גוש ברזל בדרך כלל הוא כבד, הוא נמצא לקרקע, הוא לא אף באוויר. אז אבל האם אדם יכול לדמיין לעצמו גוש ברזל אף באוויר? כן. מדוע? כי ספינת ברזל הוא מכיר, ואוויר, תעופה של משהו באוויר הוא יודע, אז הוא מחבר עכשיו בין שני המציאות האלה, למרות שעובדתית זה לא יכול להיות דבר כזה. כלומר, קמנו בר בלי מנוע, כן? או למשל אדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ. אדם יודע מה זה שמיים וארץ, לפחות ברובד הוויזואלי, הוא יודע מה זה האדם, אז הנה הוא יכול עכשיו למתוח את האדם, ראשו בשמיים ורגליו בארץ. או למשל בהמה באלף עיניים. בהמה בדרך כלל יש לה שתי עיניים, אבל הוא יודע מה זה עין, יכול להכפיל באלף ולהדביק על הראש של הפרה. ואדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ הוא בהמה באלף עיניים, על דרך משל, והרבה מאלו הנמנעות ירכיבם הכוח המדמה וימציא להם הדמיון. לפי הרמב״ם כרגע יוצא שאדם יכול לדמיין עוד דבר כפי שהוא פגש אותו דרך החושים, עוד דבר שהוא תוצאה של הרכב שהוא פגש דרך החושים. האם אדם יכול לדמיין דבר שמעולם הוא לא פגש דרך החושים? לכאורה נראה מהרמב״ם כרגע שלא. כלומר, יוצא לפי זה דבר עקרוני מאוד. למה אני אומר את המשפט הזה? בשביל המשפט הבא. יוצא לפי זה שהדמיון עם כל עוצמתו הוא עדיין מוגבל. מדוע? כי הוא תלוי במה שהחושים שלי פגשו. כאן אנחנו נכנסים לסוגיה עצומה. מה היחס בין הרצון לדמיון? בין השכל לדמיון. האם הדמיון הוא הכוח היותר עליון שבאדם? או השכל? או הרצון? זה סוגיות עצומות, הסוגיות האלה סוגיות לא פשוטות בכלל. אבל כרגע, אומר הרמב"ם עוד משפט אחד, ובכאן טעו המדברים, אותם אלה שהתווכחו עם הרמב"ם מבחינה פילוסופית בתקופתו, הוא קרא להם מדברים, מתקלמים, כל אלה, הרמב"ם במורה נבוכים מזכיר את זה יותר. תראו את ההערה בכף, קט של חוקרי דת ערביים וכו', מתקלמים, בקיצור, ובכאן טעו המדברים, הטעות המגונה הגדולה, שמה, אשר בנו עליה את עתם, שמה הם חילקו? בחלוקת המחויב והאפשר והנמנע. יש דבר שהוא מחויב המציאות, יש דבר שהוא נמנע מן המציאות, הוא לא יכול להיות שהוא קיים, ויש דבר שהוא אפשרי במציאות. המחויב והנמנע זה הקצוות, כן ולא, ויש דבר שהוא ספק, אפשרי. מה חשבו אותם המדברים? שהם חשבו או הביאו בני אדם לחשוב, כי כל מדומה אפשר. כל מה שאתה מדמיין, אפשרי. הם בעצם לא הבינו שהדמיון הוא תוצאה של דברים שהם תוצאה של דברים שקיימים בחוש, אבל לא הכרחי, כלומר זה לא ודאי, זה לא מוחלט, זה לא מחויב, ושהדברים האלה באמת קיימים. בהמה באלף עיניים, זה לא מחויב המציאות. הם אמרו, אם אני יכול לדמיין בהמה באלף עיניים, זה נכון. אמר רמב"ם, לא נכון, כי הדמיון הוא לא רק מה שאתה ראית באופן חושי, באופן נקודתי, אלא הדמיון גם יכול להרכיב הרבה מפגשים חושיים שלך, ולכן זה יכול ליצור בהמה עם אלף עיניים. אבל האם בהמה יכולה להיות עם אלף עיניים? לא. הם חשבו שכן. כי כל מדומה אפשר, כך הם חשבו. ולא ידעו, רק שני אחד, ולא ידעו שזה הכוח ירכיב עניינים שמציאותם נמנע כמו שזכרנו. עכשיו, למה המשפט הזה הוא חשוב? הרי לכאורה יש כאן מחלוקת פילוסופית, האם הדמיון זה רק העתקה של מציאות קיימת, או הרכבה של שתי מציאויות שאינן קיימות זו ביחד עם זו. מה המחלוקת כאן? אלא יש כאן מחלוקת עצומה. הרמב״ם בעצם רוצה לומר שהדמיון הוא לא מוגבל. אני אגיד את זה אולי בצורה יותר מדויקת. הדמיון הוא מוגבל ולא מוגבל. דהיינו, כשהם אומרים שכל מדומה אפשר, מה בעצם הם אומרים? הם אומרים שהדמיון של האדם הוא בעצם עובדה, הוא בעצם הוויה. עכשיו המשפט המרכזי יוצא לפי זה שהכוח המדמה לא יכול לשחרר את האדם מהמציאות. כלומר, מה אתה מדמה? דבר שהוא מציאות. עוד לא פגשתי אותו, אין בעיה, נפגוש אותו עוד שנתיים, עוד 100 שנה, עוד 2000 שנה. הכוח הדמיוני לפי אותה קטע מדברים הוא לא כוח שיכול לשחרר את האדם מהכבלים של המציאות, נקרא לזה בלשון הרמב"ם, המזן והמרגיש. אומר הרמב"ם, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא שם באדם כוח שמסוגל לעורר אותו, לסלק אותו, להרים אותו, לפתח אותו למעלה מן המציאות, כי יש מציאות יותר עליונה מאשר המציאות החושית או הפיזיולוגית שבה האדם חי. אני רוצה להגיד במילים אחרות. ידוע שחלום מלשון החלמה. ידוע שאדם שהוא לא חולם, הוא אדם חולה. הם אמרו, קטע מדברים, אין מושג שנקרא חלימה. דהיינו, אין מושג שנקרא יציאה מהמציאות העובדתית, אלא איזושהי מציאות עליונה. כביכול, תקעו את עצמם באיזושהי מציאות סופית. אני יכול לדמיין רק מה שיש. עוד לא ראיתי את זה, אני אראה את זה אחר כך. עוד לא פגשתי את זה, אני אפגוש את זה אחר כך. כלומר, כביכול לפי התפיסה הזאת שלהם, האדם הוא יצור סגור. הוא לא מסוגל להשתחרר למעלה מהכבלים של המציאות. לפי הרמב״ם זה בדיוק ההפך. היות ויש מציאות סופית, אבל יש בעצם כוח פנימי במציאות שהוא אינסופי, אז הקדוש ברוך הוא ברא באדם את הכוח הזה הנקרא דמיון, שמסוגל להרים את האדם, לשחרר אותו מהכבלים של המציאות. ולכן, האם אדם יכול לחלום לפי הרמב״ם גם דברים שלא קיימים במציאות? כן.
רק
ולכן, עכשיו אנחנו נכנסים לשאלה יותר דקה. האם הדברים האלה לא קיימים במציאות בכלל, או קיימים בהפרדה, ורק אני מחבר במה עם אלף עיניים? זאת המחלוקת. זאת המחלוקת, יש בזה שתי דעות ברמב״ם. שתי דעות על דעת הרמב״ם. אבל הנקודה שאני רוצה לחדד אותה, היא שהם בעצם קבלו את עצמם ביחס למציאות. הייתי אומר את זה בצורה, אולי, שתשמע מוזר בהתחלה. הם קבעו את הדמיון על פי השכל ועל פי הניסיון, אם נתחבר למה שדיברנו מקודם. כלומר, הדמיון הוא כוח מוגבל לדעתם. כי בעצם מה שקיים במציאות, זה מה שקיים. ואפילו הדמיון משועבד למציאות. ואילו אנחנו בדיוק הפוך. הדמיון הוא מעבר למציאות. זה כוח הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עליון. לכן אני יכול לדמות דברים שמעבר למציאות. מה? הם אמרו שכל המדומה מחויב או אפשר, אנחנו אומרים מה פתאום? כל המדומה הוא לא מחויב או לא אפשר. יש מדומה שהוא למעלה מזה.
כן. אם אתה נגיד רואה איזושהי צורה מסוימת, אתה יכול לדמיין אותה. אני את אותו צורה שאתה ראית, אני לא יכול לדמיין?
אם אתה לא פגשת אותה אף פעם,
אני לא פגשתי, רק אתה פגשת.
אז זאת המחלוקת. זאת המחלוקת. אם אדם יכול לדמיין דברים שמעולם הוא לא ראה. למשל, תדמיין איזה מפלצת משונה ביותר. אבל המפלצת הזאת זה הרכב של המון דברים שאתה מכיר. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בגן החיות התנ"כי יש כל מיני פסלים כאלה, צורות של בעלי חיים, לפחות פעם היה, מזמן לא הייתי, אבל פעם, יש באגן שם, כן? כל מיני, אז הייתה שם איזה חיה אחת של כמה חיות ביחד. אני לא זוכר כבר את צורת החיה, אבל זה נראה חיה עם ארבע רגליים, ופתאום יש לה איזה ראש אחד של חיה אחרת, ויש לה פתאום כנפיים. קיצור, עשו שם איזה משהו מורכב כזה. אז אני יודע מה זה כנפיים, אני יודע מה זה בהמה הולכת על ארבע, ואני מכיר גם את הראש, אני יודע מה נגיד של נשר. או נגיד ככה, ראש של אדם עם כנפיים של נשר, עם גוף של אריה. אבל אני מכיר אריה, מכיר נשר, מכיר אדם. אלא מה, הרכבתי עכשיו איזה מין בובה כזאת במחאות, פסל כזה שמרכיב את שלושתם. לכן השאלה הזאת היא שאלה עצומה. האם אדם יכול לדמיין דברים שאינם במציאות בכלל, שהוא לא פגש אותם במציאות? אני לא רוצה לפתוח את הסוגיה, רק אני כן רוצה להעיר את ההערה הזאת ש... הם הכריעו שהדמיון הוא מוגבל, במובן הזה שמה שאתה מדמיין נמצא, הווה, קיים ביש, בפיזי, במציאות. אנחנו אומרים לא, הדמיון הוא לא קיים במציאות, יכול להיות שהדמיון הוא הרכב של המציאות. אני מציע ככה, היות והזמן כבר תם, וסוגיית הדמיון היא סוגיה אדירה. הייתי רוצה טיפה להרחיב קצת את הדיבור על זה. הרב כותב בספר אורות, בהרבה מקומות, בספר אורות, פסקה מפורסמת, שכל התרבות שלנו, כל העולם המודרני שבו אנחנו חיים, הוא בנוי על יסוד כוח המדמה. יסוד כוח הדמיון. שבא לידי ביטוי בתקשורת, טלוויזיה, אינטרנט, הייטק וכו'. הייתי רוצה טיפה להרחיב את סוגיית הדמיון, כי סוגיה מאוד חשובה. אז אני מצטער שנעצור פה ונמשיך בעזרת השם שבוע הבא, קצת יותר להיכנס פנימה לסוגיית המדמה. שר כוח.